הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני סמי פרץ, הפרשן הכלכלי של העיתון דה מרקר, ואיתי כאן שני חוקרים מהמרכז לממשל וכלכלה במכון. דוקטור חן פרידברג, בוקר טוב. ודוקטור אופר קניג, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
אז החודש אנחנו מציינים את יום האישה הבינלאומי, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות להתעמק בנושא ייצוג הנשים בפוליטיקה הישראלית. אופר, אני רוצה לשאול אותך, אתה בדקת את הייצוג הפוליטי של נשים בישראל, מסתבר שבכנסת הנוכחית היא באמת שיאנית הייצוג של נשים, ובעצם מקדנציה לקדנציה הייצוג רק הולך וגדל?
כן, אנחנו נמצאים כיום בנקודת C, 34 נשים, זה מעולם לא היו יותר נשים בכנסת. אם מסתכלים אחורה, זה אפשר אפילו להגיד שזה זינוק מרשים. רק לפני 30 שנה, אחרי הבחירות של 1988 לכנסת ה-12, נבחרו 7 נשים בלבד לכנסת, היום אנחנו ב-34, זה פי 5, זה לא פחות מ... לא רוצה להגיד מהפכה, אבל זה זינוק בהחלט מרשים. אני חושב שזה התפתחות מאוד חיובית בחברה ובייצוג הפוליטי שלנו. ויחד עם זאת, כדי שלא נעוף על עצמנו יותר מדי, אם אנחנו מסתכלים על זירת הממשלה, למשל, אז בממשלה יש לנו גם נקודת סיק היום, אבל זה רק 4 מתוך 22 שרים, זה רק 18% פחות או יותר.
אף פעם לא עברנו את המספר הזה, לא?
מעולם לא היו בו זמנית יותר מ-4 שרות בממשלה.
ובאחוזים, כאחוז מסך השרים, כי בסך
כל מספר השרים? מעולם לא עברנו את ה-18%. כלומר, אנחנו, גם פה אנחנו בנקודת הסיק, אפשר לומר ש... לטובתנו, לזכותנו, שהיינו בין המדינות הראשונות ש... בראשן עמדה אישה, כן? גולדה מאיר הייתה בסך הכל האישה השלישית שנבחרה בבחירות דמוקרטיות לעמוד בראשות מדינה, אבל מאז הייצוג סביב שולחן הממשלה, הייצוג הנשי סביב שולחן הממשלה הוא לא
כן, צריך רק להזכיר שזה בעצם רק במפלגות הלא דתיות, לא חרדיות נקרא לזה כך, נכון?
נכון. מטבע הדברים, כיוון שגם ש"ס וגם יהדות התורה, וגם רע"ם, המפלגה האסלאמיסטית, לא משלבות נשים כברירת מחדל ברשימות שלהם.
כן, אבל שומע, זה נשמע באמת יפה ונחמד, אבל זה לא כל כך טוב. כשאתה מסתכל למשל על השלטון המקומי, אתה רואה שם נוכחות מאוד מאוד דלה של נשים שהן משמשות כראשי ערים. איך אנחנו בהשוואות בינלאומיות למדינות ה-OECD?
טוב, אז גם פה, למרות ה... נוכחות המאוד יפה של נשים בכנסת, שיא של כל הזמנים, נכון לעכשיו, צריך לשים את זה בפרופורציות הנכונות, מכיוון שהעלייה המשמעותית הזאת קרתה גם במדינות אחרות. כלומר, אם אנחנו משווים את ישראל למדינות OECD, מדינת ישראל גם כיום, גם בנקודת השיא, היא עדיין מתחת לממוצע של ה-OECD מבחינת נוכחות נשים בפרלמנט. אמנם צמצמנו את הפער באופן משמעותי, אבל אנחנו עדיין מתחת לממוצע. אם יש 35 מדינות ב-OECD, מדינת ישראל כיום ממוקמת במקום ה-22.
אז יש עדיין לאן
לעלות. ולאן להשתפר. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים גם על השלטון המקומי, כפי שהזכרת, אז כן, בדקנו את 50 הערים הגדולות במדינת ישראל, ובחמישים הערים הגדולות יש רק ראשת עיר אחת כרגע.
נתניה?
מרים פיירברג, נכון. בדקנו גם את הנוכחות שלהם במועצות הערים. ושוב אנחנו מגיעים לנתון הזה של בערך 17-18% של חברי מועצות ערים. יש גם פה לאן לשאוף, לאן לשפר. אני חושב שזה גם מאוד חשוב, כי במחקר אחר ראינו שהשלטון המקומי הוא המקפצה העיקרית להיבחרות לכנסת. אז אם אין לנו מספיק נשים בשלטון המקומי, אז מגמת השיפור של הייצוג הנשי בכנסת לא הולכת להשתפר כנראה באותו קצב. לכן מאוד מאוד חשוב גם השלטון המקומי.
כן, בוא ננסה אבל לדבר קצת על ההסברים לעניין הזה. כן, למה בעצם נשים לא הולכות לשלטון המקומי? למה הן נמנעות מזה? אולי זה לא מספיק מתגמל, ולאו דווקא כלכלית, אלא ביחס של ההשקעה והחשיפה הציבורית, והלחצים אולי שאתה עומד בפניהם, אל מול מה שנדרש ממך.
אז תראה, יש מגוון סיבות למה אנשים לא נמצאות בכלל בזירה הפוליטית, בין אם זה הזירה המקומית ובין אם זה הזירה הארצית.
הן לא תאבות כוח מספיק?
זה כבר הסברים פסיכולוגיים. יש משהו, יש גם הסברים פסיכולוגיים לנושא הזה. כמובן שיש הסברים תרבותיים, נשים, אתה רואה בכל המדדים, נשים נחשבות כמפרנסות משניות, נשים יותר בבית עם הילדים, סליחה, ועם המשפחה. נתפסות כאלה שאחראיות על הבית. ולכן לצאת פתאום מחוץ על הזירה הפוליטית לא מקובל בחלק מהמגזרים.
כן, אני רוצה לדבר על עוד איזשהו סטריאוטיפ.
אוקיי.
דיברנו עליו באמת על העניין הזה, על הבולטות של נשים בהגשת הצעות חוק, והשאלה אם זה מתקשר לאיזה עניין של יעילות, חריצות, רגישות חברתית, דברים שמיוחסים יותר לנשים. אגב, דווקא בגלל אילוצים למיניהם. אישה שצריכה ללכת ב-X בשעה 4 לילדים, אומרת, טוב, אני אדחוס לתוך יום העבודה שלי, ואני מודה שנתקלתי בזה בחיי העבודה שלי. נשים, בגלל שיש להם כל מיני מגבלות, דוחסות לתוך יום העבודה שלהם דברים הרבה יותר מאשר גברים שמורחים את יום העבודה.
אז אני מניחה שבכלל מחוקקים ומחוקקות מביאים לעולם העבודה הפוליטי שלהם את הערכים שהם באים איתם, את הדברים שהם רוצים לקדם. אם אתה מדבר על נשים, אז אני מניחה שכמו שאמרתי קודם, שמצאנו שהן באמת עוסקות יותר בנושאים של נשים, משפחה, ילדים, הן בשאילתות, הן בחקיקה, הן בנוכחות בוועדות הרלוונטיות. ברור שהם יביאו לשם את העולם שלהם, הם ינסו לקדם בצורה כנראה יותר משמעותית נושאים שקשורים לרווחת נשים בחברה, בין היתר, זה כולל גם להעביר חוק שאומר שלא יודעת, שעת הנקה, או הכרה בנושא של מילואים, של גבר, שכשכל העול נופל על האישה,
כן,
או חד-הוריות.
את יודעת, העובדה הזו שאדם קרוב אצל עצמו, והעובדה שבאמת נשים דואגות יותר לנושאים נשיים, היא בעצם מעלה את השאלה, ואני מפנה אותה פה לשניכם, ראינו בעבר חקיקה, למשל, בנושא של שילוב נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות, אבל זה עשו את זה בשיטת המכסות, כלומר, אמרו, אנחנו רוצים מכסה מסוימת. אתם רואים מצב שבו צריך לעשות מכסות גם במפלגות, גם ברשימות לרשויות מקומיות, שבהם תהיה מכסה מינימלית של נשים?
קודם כל יש, קודם כל בשלטון המקומי יש חוק שהולך להיכנס, לא מכסה, אלא תגמול. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על כפייה. אנחנו לא בעד,
עידוד, אנחנו במכון, תמריצים.
לא בעד לכפות, כמו שיש בצרפת למשל, שרשימה לא יכולה להתמודד, אלא אם 50% שווה מגדרית. אנחנו בעד, בגלל אנחנו מודעים לעובדה שיש מגבלות תרבותיות בישראל, יש חברות שיותר קשה להם בנושא הזה וכולי, אנחנו בעד לעודד, לתגמל, לתמרץ, זה שם המשחק. ולהגיד למפלגות, אתם רוצים לקבל כך וכך איזשהו סכום, אתם
כלומר, התגמול צריך להיות כספי?
מן הסתם, התגמול יהיה כספי.
כן, אנחנו, הפיילוט לעניין הזה יהיה בבחירות המקומיות הקרובות, שבפעם הראשונה רשימות שישלבו, שבין הנבחרים שלהם למועצה יהיו לפחות שליש נשים, יקבלו תמריד של עוד בונוס.
אני כבר רואה את הכותרות בעיתונות.
שהן?
פוליטיקאי ברשות מקומית נחשד בכך שהוא מילא את הרשימה שלו בנשים רק כדי לקבל את כספי התמריצים.
ולכן לא מדובר על מועמדות, אלא על נבחרות. מי שבפועל נבחרה, רשימות שבין הנבחרות שלהם יהיו שליש נשים, יקבלו 15% בונוס. זה גם לא בונוס, בואו לא נפריז. זה בונוס יחסית צנוע, מידתי, אבל אנחנו כן מקווים, וזה גם, זה בהחלט תואם המלצות אחרות שפיתחנו במכון לגבי ייצוג נשים, במחקר מדיניות שלנו, שגם בסופו של דבר המדינה צריכה לקבוע איזשהו עמדה ערכית בנושא, ואנחנו בעד.
ואתה מתחבר לרעיון של מכסות?
מכסות, מה שאנחנו קוראים בלשון המקצועות, מכסות וולונטריות. כלומר, אנחנו, שוב, לא נכפה על אף מפלגה, אבל אני חושב שהמדינה כן צריכה לתמרץ מפלגות, לשלב נשים. זה גם עולה בקנה אחד עם מגמות שמתרחשות בעולם. אתה מסתכל עכשיו על הממשלות של טרודו בקנדה ושל מקרון בצרפת. יש ממשלות בעלות איזון מגדרי. כלומר, נשים יותר ויותר בולטות בחברה. ראשי ממשלה רואים בזה נכס פוליטי, נכס אלקטורלי, הם רצים בבחירות עם הבטחות, אנחנו, כשאנחנו נתמנה לראש ממשלה, אנחנו נמנה ממשלה עם חצי נשים, חצי גברים, אני חושב שיש בזה אמירה מאוד חשובה.
אגב, אם אנחנו מסתכלים על מערכות כמו מערכת הפיננסים, רואים שם בולטות נורא נורא גדולה של נשים, מערכת המשפט רואים בולטות של נשים, יכול להיות שנשים הן פשוט חכמות, והן אומרות, אנחנו לא ניכנס למקומות שהן באמת יותר קשים, החשיפה היומיומית הזו של עבודה פוליטית, מקומות שכרוכים גם בחיכוכים נורא גדולים, עדיף ללכת למקומות היותר מתגמלים, והמקומות שבהם הפרסטיז'ה המקצועית שלך גם יותר שווה מאשר אם אתה חבר כנסת או שר שנוי במחלוקת, נקרא לזה
יכול
כך.
יכול להיות. העניין הוא שבעיניי נראה שיש פה איזה שם כמו תקרת זכוכית כזאת, בעיקר במערכת הפוליטית. במקומות המקצועיים באמת נשים מתקדמות לפי הכישורים שלהם. במערכת הפוליטית שדורשת גם כישורים מתחום אחר, יש פה איזה תקרת זכוכית שבאמת צריך לפרוץ אותה. אני חושבת שאם
המדין... בוא נגדיר את זה. מה? שהם דורשים כישורים של מה? של כוחנות, של בחישה, של דילים,
ניהול
של
מסע ומתן, מקח וממכר. אני מניחה שגם זה... ואני חושבת שאם המדינה מתגמלת באמת בכל מיני צורות מתגמלת נשים להיכנס לזירות האלה, לזירה הפוליטית, אנחנו כולנו נרוויח מכך, זה ברור לגמרי.
כן, נראה לכם שזה יכול לשנות את המערכת הפוליטית אם נראה בולטות מאוד גדולה של נשים? אולי פחות שחיתות, אולי יותר דאגה לאינטרס ציבורי רחב, אולי יותר הסתכלות על בעיות של מיעוטים וקבוצות מוחלשות?
אני חושב שזה כבר מחוץ למנדט שלנו פה, זה באמת עניין יותר, אני חושב, לסוציולוגים ולא למדעני מדינה. אבל רציתי לומר גם שיש חשיבות מאוד, ואנחנו רואים גם פעילות תוססת של ארגוני החברה האזרחית. כלומר, אם יש לנו ציפיות מהמפלגות ויש לנו ציפיות מהמדינה שיתמרצו השתלבות נשים בפוליטיקה, אנחנו גם רואים החברה האזרחית, אנחנו רואים כל מיני עמותות, שנותנות ארגזי כלים ממש בימים אלה לנשים שחושבות האם באמת להיכנס להרפתקה הזאת של התמודדות ברשויות המקומיות. אנחנו רואים את זה גם במגזרים שמאוד חשוב שזה יקרה. אנחנו רואים את זה למשל עמותת נשים נגד אלימות שפועלת במגזר הערבי ונותנת כלים למתמודדות ערביות להיכנס לשלטון המקומי.
אתה רואה את התעוררות גם בחברה
החרדית? כן, יש ניסיונות חלוציים ממש עכשיו של החרדיות שרוצות להשמיע את הקול שלהם, לייצג ציבור, מייצגות נבחרות ציבור אותנטיות של ציבור מאוד רחב.
אבל לא ראינו את פריצת הדרך של חברת כנסת חרדית ואף מפלגה.
לא, עדיין לא.
אנחנו מקווים לראות, אני מאמינה שנראה. אני מאמינה שכן, אני מאמינה שנראה את
הקטר כבר יצא מהתחנה.
כן. לסיכום, איזה כלים נראה לכם שצריך להפעיל כדי לעודד נשים לפנות לפוליטיקה, כן?
אני חושבת שהדבר החשוב ביותר, והוא כלי שהוא יותר, או התוכנית יותר לטווח ארוך, זה התמאה של הערך הזה במערכת החינוך. זאת אומרת, מגיל צעיר להטמיע בנשים, בדיוק כמו שמשרד החינוך עושה עכשיו את התהליך הזה עם מהנדסות העתיד, ולהטמיע את הנושא של מדעים וטכנולוגיה, ואתה רואה שזה קוצר פירות, מן הסתם זה אנחנו נקצור את הפירות לטווח ארוך.
היית ממליצה לבת שלך ללכת להיות חברת כנסת?
לו הייתה לי בת, אני לא יודעת, אבל הייתי פירוש אומרת לה שהכל פתוח בפניה וכל מה שהיא תרצה לעשות היא יכולה ומסוגלת, ואני חושבת שמערכת החינוך שלה תפקיד מכריע בנושא הזה, מגיל מאוד צעיר, להגיד לנשים, להגיד לבנות, להגיד לתלמידות, לכו, הכל פתוח בפניכם, הזירה הפוליטית פתוחה בפניכם, בדיוק כמו שהזירה העסקית פתוחה בפניכם, ואתם יכולות לעשות שינוי מאוד גדול. זאת אומרת, יש מה להטמיע ערכים כאלה של שוויון מגדרי, של פעילות בזירה הפוליטית. זה לא מקום שהוא שמור לגברים בלבד. ככה לאט לאט אנחנו נשנה את התפיסות.
אז טוב, נראה לי שיש פה גם איזה משהו שאנחנו קצת ככה, באיזה משהו שנוי במחלוקת במקצוע הזה שנקרא פוליטיקאי. אני רוצה להודות לשניכם, חן ועופר, תודה רבה.
תודה, תודה.
ועד כאן פרק נוסף של הדמוקרטים. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים, לשתף ולהזין לפרקים נוספים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ובעמוד הפייסבוק של המכון. תודה רבה לכם.